Opa. שלום, עיין לאו.
שלום, עיין ארנבו, מה העניינים?
לחץ, לחץ, לחץ.
למה, מה, היה לך בעיות בווייז בגלל
פה? ה-NGPSים.
ה-NGPS. יאללה, בלגן.
זה פחד.
אין, חיסלנו את הבכיר וזהו.
לא, כפרה, את מבינה מה הם עשו עכשיו?
מה?
אין וולט.
אין, הם הולכים על כל הקופה.
ברור, אנשים אומרים, מה הם יעשו? הם עשו! אין וולט, המדינה הזאת לא יכולה...
הם פגעו בנו בבטן הרכה והרעבה.
אך, עם ישראל רעב.
פרק
10. מזל טוב, כפרה.
וכמובן, בוא תגיד איפה אנחנו זמינים, באיזה פלטפורמות.
אנחנו בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל, בגוגל, החלטנו ביאללה תקווה שאחרי פרק 10, אנחנו פותחים חשבונות עם ישראל חי בסושל, רק לעם ישראל חי.
די, לא רוצה, די, די, די.
יש לנו מספיק תוכן.
לא, זה מלחיץ אותו.
טיק טוק עם ישראל חי, אינסטגרם עם ישראל חי.
די, בוא נדבר על זה אחרי.
אנחנו נמחק את אייל גולן, אנשים עשו חיפוש עם ישראל חי, ואנחנו נמחק את אייל גולן.
תקשיב רגע, אני קראתי מה עשית השבוע.
מה עשית השבוע?
אתה, זה שאני שבוע שעבר הוצאתי סרטון.
נכון.
וככה זה יצבן אותך קצת, זה יצבן אותך, אז מה עשית? הלכת לנאום, הלכת לדפוק נאום בירושלים, והבאת נאום.
לא ירושלים, בתל אביב נאמתי.
זה בתל אביב, סליחה, בתל אביב. והבאת נאום, תקשיב, מה זה, בן אדם, אני קיבלתי אס-אמס מאמא שלי.
דברי.
מה זה, אמא שלי כותבת לי, מעיין, אני מבקשת ממך שתמסרי לרן שאנחנו בהזדהות מוחלטת איתו, שאנחנו אוהבים אותו, ותודה רבה, ובבקשה תמסרי לו. אז אני מוסרת לך.
את אמא שלך לא ראיתי, כל פעם שאני בא לסוף אותך, זה אבא שלך בא עם המטריה וזה.
לא, לא נכון, אתה פגשת את אמא פעם אחת.
נכון, ראיתי אותך. אהלן, כן, אמא, כן, תודה נכון. רבה.
אז זהו, אז השארת לי אבק בקיצור. ככה, לא יודעת כמה עשרות אלפי היו שם. ואני מקבלת את זה באהבה, ואני חושבת שהיה נאום מדהים.
לא,
כל הכבוד לך, מרגש מאוד.
אינטלקטואל, תודה רבה, מותק. הוא באמת היה מהלב.
נכון.
כי יש לנו פה מדינה לתקן.
נכון.
אז יאללה, בוא נצא לתקן אותה.
יאללה.
מזל טוב לפרק 10.
מזל טוב.
ומזל טוב, כפרה, לחצי שנה למלחמה.
חצי שנה לשרידותה של הממשלה. אני מבקש את זה הרבה יותר מהמלחמה. יש פה ממשלה ששורדת, שלא נתנו לה 24 שעות, והיא דופקת,
נותנת
בראש. חבל על הזמן. באמת, שפו לכל הנוגעים בדבר.
אני רוצה לסכם לך את פועלה של הממשלה המעולה בתולדותינו.
תן לי את זה, תן לי.
ואיך אנחנו לא נעשה את זה אם לא נקבל סרט חדש שיצא השבוע לרשת של שרת המדע החדשה גילה גמליאל.
אפשר לעשות הרבה דברים בממשקים מאוד מאוד חשובים.
תקשיבי לזה. תרקדי עם זה.
אני רוקדת את זה.
תנשמי את זה.
גם צריך לבריאה נכון. וגם מדינית וגם חברתית. כל המכלול הזה חייב להיכנס כדבר.
גם אתם בבית.
אין לי ספק שהמשרד הזה
רגע סי.
הרבה דברים שאני באמת מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את זה בעיה שכל מנעד הידע, לא מסתכם רק.
כל מנעד הידע.
כל מנעד הידע. איזה רמה, איזה... עכשיו, רק להסביר את עצמם, זה לא מוזיקה שלנו, כן? זה מוזיקה שהאורחים של הסרט שלה בחרו, כן?
מוזיקה במקור, ברור, זה...
זה גבוה, גבוה.
זה, כן, זה מוזיקה, אגב, שהיא מאוד פופולרית במגדלים של חג'אג' במעליות, יש אותה, זה מדהים, זה...
אני רוצה להקריא לכולם את הטקסט הזה של שרת המדע החדשה שנכנסה למשרד, ואני חושב שחשוב לשמוע אותו, ואם אתם רוצים גם להקליט...
אני מרגישה שאני צריכה לשמוע אותו עוד פעם, בבקשה תן לי את זה.
אפשר לעשות פה הרבה דברים, בממשקים מאוד מאוד חשובים, בראייה מתכללת שמנעד הידע, בראייה כלכלית, והוא גם צריך להיות בראייה ביטחונית, וגם מדינית, וגם חברתית. כל המכלול הזה חייב להיכנס כדבר מובנה, אין לי ספק שהמשרד הזה יכול להיות הכתובת הנכונה להרבה דברים שאני מאמינה שאנחנו יכולים לעשות בראייה של כל מנהד הידע. ולא להסתכם, רק לחתך אחד.
זה מדהים, כי אתה יודע שלא לא הרבה יודעים, אבל כן. גילה גמליאל כן. יש תואר שני בפילוסופיה. באמת.
הכל מתחבר.
באמת, הכל מתחבר, ואני חושבת שהיא באה לתת פה פייט ל... קארל פופר, הפילוסוף האוסטרי.
שהיה פארטי פופר.
בעצם גילה נתנה לו קונטרה, מה שקרה פה. היא נתנה לו קונטרה. היא לא סתם הביאה את הנאום הזה מ-out of the fucking blue.
אז הרפרנס שלה...
הכל אצלה יושב מאוד על רובד ורובד ונדבח ונדבח, והכל מאוד מאוד עמוק.
מה היא רצתה להגיד?
אז בגלל שהוא טען שהידע שלנו מוגבל, אך בערותנו היא אינסופית, היא הביאה את משנתה. אתה מבין?
הנאום הזה מסכם חצי שנה.
זה הרבה יותר עמוק ממה שכאילו נשמע. צריך להקשיב לנאום הזה כמה פעמים.
בוודאי, בוודאי.
כמה פעמים בכל הרובדים.
בכל הערוצים.
בכל הערוצים, בכל הנדבכים, בכל הידע המתוכלל, המתכלל.
אני חבר, חצי שנה של פאקינג כלום ושום דבר, ומילים גבוהות, ובחרנו להתחיל דווקא עם הקטע הזה, כי זה מטאפורה. על משרד שאף אחד לא צריך, עם שרה שאף אחד לא צריך, ויש לנו שם לפרק.
למה? אבל תראה, היא הייתה שרת המודיעין, נכון?
כן.
ותראה, איזה נפלאות היא עשתה בגזרת המודיעין. היא הייתה מדהימה. אז אני אומרת, מה יהיה עכשיו עם הידע והמדע והחדשנות? אין, חבל על הזמן, מה הולך להיות לנו?
מה שעשינו למשרד המודיעין?
מה אנחנו הולכים לעשות למשרד המדע? חכו, תראו, תקופת האבן, נראו יקם. ישראל, עם ישראל, עם ישראל,
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. פרק 10 זה סמלי, זה לא סתם פרק 10.
כן, למה זה סמלי?
כי אנחנו השבוע, האירוע המרכזי של השבוע, זה שהיה לנו 10 שעות בלי ביבי. 10 שעות.
זה היה מה זה קשה.
אני רואה את התמונה שלו מאחורייך עכשיו, ואני כאילו... 10 שעות.
נסעתי תפילה לרפואתך, שיעבור בשלום, שהכל יהיה בסדר.
בקע, כפרה, בקע.
איך אומרים? זה לא שריטה, זה בקע.
איזה בקע היה לו?
הדיבור הוא על בקע טבורי.
מה זה בקע טבורי?
בדרך כלל זה אבל אצל תינוקות.
מה זה בקע טבורי?
זה ארניה, אני יודעת.
לי יש בקע, אתה יודעת שיש לי בקע גם?
איזה בקע יש לך?
בשרעפת יש לי בקע.
כל דבר של ביבי אתה חייב גם, נכון? כאילו אתה לא יכול, אתה לא יכול להשאיר לו דברים שיהיו רק שלו.
הוא פתר את הבקע.
כן.
ושנייה לפני הבקע הוא הוציא נאום מאוד מאוד מבולבל לאומה.
ראיתי שלחה גם מכתב לשייך הזו נתנו עדויות מטולטלות
פרמננט עשו לדעדו
של משפחות החטופים בין הלחץ הנדרס של החמאס כבר הביא לשחרור כוחותינו לשחרור על ידי כוחותינו איך יכול להיות שמאמינים את הדברים הרעים ביותרים?
ביותרים.
אוקיי, ברוכים הבאים לשעשועון שלנו בקטבורי או אירוע מוחי.
למה עולה בן אדם שנייה לפני שהוא נכנס לבקע, לניתוח בקע?
אבל ראית איזה הכנה הוא עשה?
למה? אבל הוא עלה באמצע שעתיים, אתה שעתיים לפני ניתוח, אתה עושה מסיבת עיתונאים?
אבל אתה ראית איזה הכנה הוא עשה למסיבה, תוריד לי את האורות, תעשה לי את הזה, תיתן לי את הזה. ראית איזה... אין, הבן אדם, באמת, אין לי מה
להגיד. אני חייב להגיד שזה היה לזכותו, לא לחובתו.
תקשיב, הוא...
זה פאקינג, תקשיב, הוא שחקן. המציג אינו שחקן. בכל מקרה, למה הוא עולה ונותן כזה נאום לפני ניתוח? אני אגיד לך למה.
אין עושים יותר תחושים,
כי אנחנו יצאנו
לרחובות.
לרחובות. וואו, וואו.
אין, מישהו גנב לו את הפוקוס, וביבס לא אוהב שגונבים לו את הפוקוס. חברים, עד כאן. אין, זה לא יהיה.
התחיל הסיוט. ביום שבת הגיעו המונים לתל אביב, ומשפחות החטופים נשבר להם קצת ממנו, ואז 100,000 איש עולים לירושלים ביום ראשון בערב, אז הוא חייב שיהיה מסך מפוצל. הוא גנב לנו את המסך!
בסדר, שיגנב, זה לא מרגש אותי, הכל בסדר. העיקר שהחמש יודע איפה...
לחץ
זה
נדרס על החמש.
העיקר שהוא יודע להפעיל את הלחץ הנדרס, הכל.
ואז... כשהוא יוצא לניתוח, מתחיל גל זעם שופרי, בקע שופרי, נגד האנרכיסטים.
ראש השבק, בתפיסה שלי רק, במובן.
יותם זיל, שהוא טוען שיש לו תפיסה.
מפקיר את ביטחונו של ראש הממשלה. משטרת ישראל, לצערי, מפקירה את ביטחונו של ראש הממשלה. אירוע כזה לא יכול לקרות. פריצה כזאת היא קלה, אגב, זה לא הפעם הראשונה. השבק משתף. פעולה עם האנרכיסטים האלה, ולתפיסתי רוצה שיקרה משהו חמור.
אז
אני רק
קצת חמורה מדי, לא?
וואו, 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 יש לי פלשבק לשנת 95, חברים, אני פה ב... אני לא יודעת, יש לי הרגשה שלמדו מהדבסט. יש לי הרגשה שבאמת, והשבק, מה שנקרא, לא למד. לא למד, אבל מה, רונן בר שמע את זה. הוא אמר, מה פתאום, זהו, ישר כאילו נכנס כאילו לזה, וישר אמר, אתריה, אתריה זה מסוכן, זה פה, זה שם. עכשיו, מה אני אומרת? אני אומרת רק, רונן, למה לא התראית בשישי? לאוקטובר. למה לא התראית? כאילו, עכשיו אתה מטריה? עכשיו אתה נזכר להטריה?
אני חושב שאנחנו במבצע אנרכיסטים 2, כי מבצע אנרכיסטים 1 היה מאוד מוצלח, הם יוצאים כולם עכשיו כדי להשחיר, כאילו אין יותר מפגינים, יש אנרכיסטים, עכשיו הייתי שם בירושלים, אני אומר לך, כאלה חננים, את לא ראית בך, מהנדסים, רכבות של עובדים של מטה, באים עם הכיס של הטנביס, כאילו, וזה, הם... בהיסטריה.
מגיעים עם צידניות, עם אוכל.
מה זה צידניות? עם שקיות שוקו.
כן.
ועכשיו כל השופרות והכל זה מבצע אנרכיסטים 2, כן. כי הם שמים לב שאנחנו רגע לפני סוף סוף להתפוצץ על הממשלה הזאת. ואז הם גם קיבלו עזרה מפתיעה מחדשות 14, סליחה, 12, חדשות 12.
יש איזו תחושה הערב שאנחנו קצת חזרנו בזמן. קצת לשישה באוקטובר.
אופר חדד חזר בזמן.
הערב אנחנו רואים את מחאת קפלן חוזרת, אם לא הכוח. יש פה חיבוק מצד אחד וחיבור די מלאכותי למחאת החטופים ולמחאה הזו הערב. יש כאן משפחות חטופים שזועקות מלב שבור וכואב,
כן, כן,
אבל
כן.
יש כאן גם קבוצה גדולה של הורים, שאת חלקם שמענו היום, שלא רוצים בחירות.
טוב, 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 טוב.
אופר כה, אופר כה, שאתה מדבר על לחזור לשישה באוקטובר, אתה מתכוון לסוכה של צביקו שזוכות, לחבר לך, בסטי שלך?
תגיד, תגידי.
זה שאתה מתחבק איתו אוף קאמרה, כאילו?
מה פתאום?
כן, זה אתה מתכוון, אופר כה.
חס וחלילה.
לא, וגם איך הוא אומר שם גם, שיש כאן משפחות חטופים, אבל, למה אבל? למה צריך את האבל? יש כאן משפחות חטופים. לא כל המשפחות חטופים, הכל בסדר. מותר גם למשפחות החטופים להיות חלוקות בדעותיהם.
ברור שמותר, מותר להם הכל.
עדיין אלה שלא מוכנים לשתוק יותר, הם לא אנרכיסטים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
והם לא רוצים לחזור לשישה באוקטובר.
יצא ספין, הספינו לחזור לשישה באוקטובר בטוויטר. כל אחד אמר אותו.
זה הדיבור, הדיבור.
ואז אבי וייס וגיא סודרי וחדשות 12 שולחים את אופר חדד להצטרף לספין, לנרמל את השמטון, להשחיר אותנו שהם לא מסקרים אותנו בכלל, ואני עצבני על זה עכשיו, כי הם מנרמליסטים, אנרכיסטים, שניסו כאילו...
כן, אבל לצד זה אתה רואה את מיכל פעילן יושבת לידו, וחשה אי נוחות, זה לא נכון, זה לא לבוא ולהגיד...
ליבי מאוד
שהם זה, גם בערוץ 12 וגם בערוצים אחרים, יכול להיות כמה מגישים שכל אחד חושב אחרת ופורס את משנתו.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה לדייק לך את הספין. מה זה לא נחזור? אנחנו לא רוצים לחזור לשישה באוקטובר, כפר, אנחנו לא רוצים לחזור לשבעה באוקטובר.
נכון.
זה המקום שאנחנו לא רוצים לחזור אליו.
אנחנו לא רוצים לחזור לשבעה, בטח לא לבוקר.
ותפסיק לסיים את המוח, אנחנו לא רוצים לחזור אליו, ואנחנו עם הממשלה הזאת נחזור אליו. ואת יודעת שבעשר שעות המשוגעות האלה, שבהם תקפו בסוריה לכאורה, וכל הסיפור עם האיראנים, את יודעת מי היה ראש הממשלה באותו זמן?
מה זאת אומרת? No. יריב חוטיני לוין. מה זאת אומרת?
מה זה יריב חוטיני לוין?
די, אל תגידי שאתה לא מכיר את הניקניים שלו.
פאקין,
יש
לא.
לו ניקניים מלשכת עורכי הדין, חברים שלו, אף אחד לא יודע למה קוראים לו חוטיני.
יריב חוטיני לוין?
הניקניים שלו זה חוטיני, ואף אחד לא יודע למה.
אני לקחתי את זה.
אני לא יודעת, אני נותנת לדמיון לרוץ, ואני תוך כדי... בא לי למות כשאני נותנת לדמיון לרוץ, אבל אני נותנת לדמיון לרוץ, אני לא יודעת, אני לא יודעת למה יש את הכינוי הזה, אבל זה קיים. אז הוא היה הראש ממשלה שלנו, חברים, 10 שעות, שזה היה פסגת חייו לדעתי. אני חושבת שכאילו, זהו, מפה זה רק להתרסק הפערה, אין. יריב, זהו.
אני רוצה לדבר איתך שנייה, כן. אבל אחרת, אם אפשר. אני רוצה לדבר איתך בראייה של מנעד הידע.
ברור, כן.
פרשה מאוד מאוד... סתם האמת מדהימה, גלית דיסטל. גלית דיסטל, זוכת שני פרסי ספיר.
כן.
מגיעה לראש הממשלה כדי להראות לו מסמכים של משרד ההסברה.
כן.
ואז אנחנו נכנסים לסרט אימה.
מדברים לנתניהו ואומרים לו, היא נכשלה, כי מביאים לו את התוצאות מהפייסבוק שהונדסו לכדי כך.
ממש שמו לך רגל, התנקלו לך.
ואני באה לנתניהו עם הדף כשגיליתי את זה. ואוריך תופס את זה בזמן.
יונתן אוריך.
ונועל אותי במרפסת. כן, קומה 14 לילה. חושך וצל מוות, ואני...
ואת מוצאת את זה פשוט מעולם המרפסת.
יעלו אותה במרפסת.
נכון.
ומה את עושה?
דופקים, דופקים. עד שמגיעה, אני לא זוכרת שזו הייתה מנקה ופותחת לי. משחררת אותי משם, ואני עולה לקומה למטה. ואז מתחיל הסיפור... זה מפחיד.
אני אגיד לך מה שמעתי. בעצם אוריך ושאר האנשים מסביבו של נתניהו מגיעים אלייך, ארבעה גברים נעמדים מסביבך.
היא מלא.
ממש מתקרבים אלייך וצועקים אלייך, מקיפים אותך ארבעתם. זה נכון?
כן.
זה אוריך ומי עוד?
לא עזוב.
לא
עזוב.
לא עזוב.
אתה יודע מה? צחי ברוורמן. את השם שלו לא אכפת לי לומר.
זה ראש ה...
ראש הסגל.
וואו, עדות מטולטלת. עדות מטולטלת, ווואו, אני לא יודעת.
על זה נאמר, צאו מהמרפסת, המדינה קורסת.
יואו, יואו, תקשיב, אבל גלית חיימי, אני חייבת לדבר איתך. את אישה מזרחית חזקה.
חזקה.
אסרטיבית. מה ברוורמן, הפטיבר המיובש הזה, ואוריך, הקוטג' 1% הזה, זה כמו שכבר דיברנו עליו כבר, כאילו, מה, הם מפחידים אותך? אני לא מבינה.
את מבינה איפה אנחנו חיים? עדויות שמתחילות לצאת ואחרי שהוא ילך, את יודעת כמה כאלה ייצאו?
וואי, 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 יהיה פה מה זה שמח.
לא מגיעים, זה פשוט מדהים. אין לתאר, ואחר כך, כשאנחנו צוחקים עליהם, הם נעלבים.
כן.
ואת השבוע כפרה, נו. את השבוע פגעת באיש מאוד יקר לי.
כתבו עליי הכל, כותבים עליי הרבה וזה בסדר,
ובן אדם דרוס.
שלא נפגע כשכותבים עליי, אבל פעם ראשונה שנפגעתי.
ואת.
באמת נפגעתי, שעשו עליי סיבוב תקשורתי.
ואת.
מבחיל.
אבי נעלבי. מה זה? תגיד לי, פין, מה קורה?
מה הוא עושה בסך הכל?
אני עושה עליך סיבוב תקשורתי.
הוא אמר יאללה, יאללה.
לא, תקשיב, סיבוב תקשורתי, מינימום הבן אדם יהודה לוי, ואמרתי שאני יצאתי איתו. סיבוב תקשורתי, כאילו, לא, בוא, תנוח. מי יעשה עליך סיבוב תקשורתי? העלינו אותך לכותרות, עשינו לך. גם כן, חצו.
עלה לו, עלה לו, עלה לו.
מה זה עלה לו? לא, עשו עליי סיבוב תקשורתי, חושב שהוא כאילו...
תקשיבי, הבן אדם יוצא לחופש, הם יוצאים לחופש עכשיו, פגרה, ואת כאילו שמת עליו פין...
כאילו הסוכנת שלי אמרה לי, תקשיבי.
כן.
יש לי רעיון למי זה? פינדרוס. לא לתאר אותך.
טוב, כן, בעירייה רחבה של מנעד הידע, אנחנו הבאנו אישה חזקה מאוד בשבוע שעבר.
נכון, נכון, ואמרנו נמשיך בליין.
בליין של נשים
המטורף הזה.
חזקות.
יאללה, נשים, אוף, תנהיגו כבר את העולם. אין לי כוח כבר לכם יותר גברים, באמת.
בצדק.
עכשיו אני צריך להזכיר איך קוראים לך.
מעיין, מעיין.
לא, לא.
אה, הוא עליי.
איך אומרים את הקלינק בייל הזה?
הוא זוכר.
וואי, וואי, וואי. הוא גם יושב בצד.
למה בצד? תתקרב אליי אז קצת.
אני לא יכול, הם מצלמים.
נו, אז מה? תתקרב.
אבל בסדר, יש פה women power, שזה כל מה שרצינו, נכון?
אל תרגיש מאוים, אבל אנחנו לא נושכות.
א', אני דואגת שאנשים ירגישו מאוימים.
הבנתי.
רגע, שנייה, אני אציג אותך. אישה חזקה באולפן, סיוון קלינבייל.
הצלחת?
בבית תגושה.
קלינבייל, כן.
עורכת דה מרקר, כבר 4 שנים, נכון?
מי סופר?
4 שנים.
מי מלא.
ובעיקרון, כבר רצינו להביא אותך הרבה זמן כדי לדבר על כלכלה, אבל קרו דברים.
אה, טבח. לא...
אז את מי?
אני במקור? מנירוז, אני מנירוז, כן, אני במקור מנירוז. צריך להגיד, עזבתי לפני הרבה מאוד שנים, 200 שנה בגילי, אבל כן, הוריי מנירוז, הבית, הלב בנירוז. בנירוז הזמן
את
קפה.
את מבקרת הרבה?
אני נמצאת שם די הרבה, כן.
אז תסביר לנו את הזמן קפה.
הזמן קפה זה קיבוץ יפהפה. ואתם הולכים באחד המקומות הכי יפים שיש, ואז אתם עומדים ליד בית, והוא שרוף כולו. והבית לידו שרוף כולו. ובהמשך הרחוב יש בית שנוטץ לחלוטין, וליד יש בית שספג RPG.
ואתם רואים איך כל הקיבוץ כולו בעצם נכבש, איך בכל הקיבוץ כולו, מי שהיה בשבת של השבעה לאוקטובר בקיבוץ, הסיבה שהוא חי או מת, זה מזל.
בואו ניתן קצת מספרים שנייה כדי לתת קונטקסט לאנשים שלא התבלבלו עם נחל עוז.
כן, שזה הכי מעצבן. כן, ניר עוז. בניר עוז גרים כ-400 איש, ובעצם 117 מהם, או ממי שהיו באותה השבת בקיבוץ, או נחטפו או נרצחו. עדיין 31 מהחטופים שנמצאים בידי חמאס הם מניר עוז. זאת אומרת, מבחינתנו, האירוע לא הסתיים. ככה, 7 באוקטובר זה שבשעה 6:30, יחד עם כל הייתה על ניר עוז הרעשה, אין דרך אחרת להגיד את זה, ונכנסו עשרות מחבלים לתוך הקיבוץ. הקיבוץ נמצא בעצם קילומטר, קילומטר וחצי מרצועה, מישורי, אין שום בעיה לי, כאילו, ללכת. זאת אומרת, זה מצחיק, במשך שנים היה לי איזה פחד שהכפר יעלה על ניר עוז.
עלה.
מי שנלחם זה חברי כיתת הכוננות, מעטים מאוד מול רבים, זה אנשים שהיה להם נשק, ובעיקר אנשים שהיו בקיבוץ שנלחמו על דלתות הממד, נלחמו עליהן, שלא הצליחו לפתוח להם כן. את הממדים, שחלקם פשוט שרפו את הבית אליהם. אחרים ירו דרך דלת הממד.
8 שעות עד שהגיע צהל.
משעה 6:30 צהל הגיע אך ורק בשעה 2, יש ויכוח אם זה 2 או 2:30. וכשהם הגיעו לא היה אף אחד. בשעה 9:30 אבא שלי כותב לנו בוואטסאפ של הילדים, הם עוברים מבית לבית, עד שהם יגיעו לא יהיה פה אף אחד. אני הייתי משוכנעת שאבא שלי מתייחס לצבא. אבא שלי התייחס לחמאס. והיו כמה גלים. היה גל ראשון של הלוחמים, עם הרבה מאוד יריות, עם חטופים, עם אנשים שנרצחים, ילדים שנרצחים במיטות שלהם. והגל השני היה כבר גל של בוזזים.
את אמרת שנכנסו חמאס ועשו את מה שהם עשו, ואז נכנסו בוזזים?
כן, היו כמה...
התושבי הקיבוץ מספרים על ה...
נשים וילדים. נשים וילדים. זה צריך להבין את זה, מהכפר ממול. בני רוז לרצוע...
נשים וילדים הגיעו.
הסתובבו בני רוז. ובזזו.
ובזזו.
אבל גם...
מחבלים. זה גם מחבלים.
אני, יש לי בעיה... עם השימוש שלנו במונח מחבלים, אני מקבלת את ההגדרה שהם לא לוקחים על עצמם את הדין הבינלאומי של לחימה, ובגלל זה אנחנו לא קוראים להם חיילים. אבל אני חושבת שחלק מהבעיה שלנו בכלל תפיסתית הייתה שאנחנו קראנו להם כל הזמן מחבלי חמאס, וקראנו לחמאס ארגון טרור, ואנחנו פספסנו את ההפיכה של החמאס לצבא, שיש לקחתו ברצינות, ויש להבין שצריך להיזהר ממנו. וחלק גדול ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה חטא היוהרה. התפיסה הזו שאנחנו חזקים ונהדרים וסייבריסטים, ואף אחד לא יכול עלינו, היא לא כל כך החזיקה מים, התפיסה הזו.
לא החזיקה בכלל, מה זה לא כל כך?
כן.
רגע, סיוון, אני, אתה יודע, זה קשה לעשות... את המעבר, אבל בוא נעשה אותו דרכך. באותו זמן שאת חווה חוויות אישיות, את עורכת עיתון.
באותו יום, זאת אומרת, ההומור היה, הומור, במבט מהצד, אני התעוררתי בשבעה באוקטובר מטלפון של בת קבוצה שלי, גפן גלצור, שהתקשרה לבקש מני עזרה, כי בפייסבוק של אימא של בת קבוצה אחרת שלנו, שי לוינסון, בפייסבוק של ברכה לוינסון, עלה בעצם לייב סטורי שרוצחים את ברכה.
כן.
נכנסים לקיבוץ, מצלמים את זה, רוצחים אותה, ותעזרי. וברגע שהתעוררתי, אמרתי לה, גפן, סליחה, את מדברת עם רובוט. ונכנסתי למוד עיתונאי, נכון? מוד העיתונאי שלנו מאוד מאוד עוזר לנו, שומר עלינו, אתה בניתוק רגשי. בית ילדים עוזר להיות בניתוק רגשי, קישורים שרכשנו ב-18 שנים בבית הילדים. ותפקדתי את האירוע, זאת אומרת, תפקדתי את האירוע בלשבת שעות, בלהעביר הודעות נוראיות לכל רוח, לקבל הודעות מאנשים מהקיבוץ ששרופים להם את הבית, לקבל הודעות מאנשים מהקיבוץ שצריכים עזרה, להבין שזה כבר לא איתנו וזה כבר לא איתנו, ותפקדתי את האירוע. אני מבחינתי ענתי כוחות, הבעיה הייתה שהכוחות לא נעו, אבל אני מבחינתי ענתי כוחות, ובו זמנית ניהלתי את קבוצת תורנות השבת של עריכת העיתון, וכן, ב-8 באוקטובר ניהלתי עם עובדי שיחה. אנחנו במלחמה, אם מישהו מכם במצוקה, נפנו אליי, אני פה בשבילכם על כל דבר, כי אנחנו, בעצם אני עורכת עיתון, והמדינה במלחמה, ועוד קודם נכנסנו לאירוע הזאת עם ממשלה, שאנחנו בהרבה סימני שאלה לגבי היכולת שלה לתפקד את הדבר הזה, עם קבלות החלטות לא ענייניות בכל מה שקשור לתחום הכלכלי, ואנחנו במאבק כבר חודשים ארוכים על עתידה של מדינת ישראל, והנה הדבר הזה מתכנס. אז כן.
אבל זה בדיוק מתחבר, זאת אומרת...
אז מדינת ישראל שהיו ספקות לגבי ממשלת ישראל, שהיו ספקות לגבי ניהולה הכלכלי עוד לפני זה, בשנה באמת קטסטרופלית. מה קרה לנו בחצי שנה האחרונה תחת ידיו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במלחמה?
כן, של מאזיננו, שלא צופים בנו, אנחנו רק נגיד ש...
כן, שמתם לי את בצלאל.
חיבדנו אותך בתמונה של בץ החמוד.
אבל גם נתתם לו להיות יותר גבוה ממני.
לא, לא.
זו הפעם האחרונה.
הוא מאחורייך תומך בך.
אני רוצה רגע להגיד משהו שיפתיע אתכם. אנחנו תלינו בו גדולות ונצורות.
וואו.
בבצלאל.
פליז אקספליין.
אני אסביר. אני רוצה לא לדבר על חצי השנה האחרונה, אני רוצה לדבר עוד קודם.
תגיע אליה, אבל...
שר בצלאל סמוטריץ' במשרד התחבורה עשה עבודה טובה, היה איש מקצוע, הקשיב לאנשי המקצוע, עשה עבודה טובה, ואמרנו, אוקיי, לא מסכימים עם דעותיו הפוליטיות, זה לא סוד, אני עורכת דמרקר, אני עובדת בקבוצת הארץ, אני חושבת שלא צריך... לא צריך לנחש באיזה חלק, לא חשודה בזה שאני לא שמאלנית מסריחה בדעותיי הפוליטיות, אבל בסוף עניינית אתה בודק איך מתפקדת ממשלה, והיה איזה רגע שקיווינו שהנה יהיה מינוי,
תפקד יותר טוב,
יהיה מינוי טוב שיעסוק בטובת העניין,
שיהיה ענייני.
כן, ועל ההתחלה מהכניסה של הממשלה הזאת, הדבר הכי מהותי, הוא יחזור כחוט השני, זה נושא אופק חדש לחרדים, והתוספת הזה למוסדות הפטור, למוסדות שאינם מלמדים ליבה, בעצם הופכת להיות סיטואציה שבה מדינת ישראל, בתקצוב יתר, מתקצבת מה שאנחנו מגדירים בערות. רוצים שילמדו דת, אבל הם חייבים גם ללמוד את הבסיס ליכולת להשתלב במדינה שדואגת לפריון שלה.
ולהיות חלק ממנה ולתרום בה.
בדיוק, ואז אתה מסתכל על ממשלה. שאופן קבלת ההחלטות שלה, ואני לא מדברת על המשרדים המיותרים, שזה יגידו היו גם קודם, ואני עוד לא מדברת על הקצאות הרבות ליהודה ושומרון, ולשטחים הכבושים על חשבון במקומות אחרים, כי בוא נגיד ככה, העם בחר זכותה של מדינה לתעדף. איפה מנופי הצמיחה? איפה ממשלה שבאה ואומרת, אני דואגת שהמדינה הזאת, הרי התפארו, ראש הממשלה הציג אותו בנו כמי שקיבל את המדינה בתפוזים, כן, והפך אותה להייטק. איפה אנחנו דואגים שדור העתיד לא יהיה כותפי תפוזים, אלא מייצרי המכונה שתוכל לקטוף את התפוזים.
ואיפה החלק של סמוטריץ' בכל התהליך הזה?
א', בלתת לו לקרות.
בלדחוף אותו.
בלדחוף אותו, יחד עם קיש.
לא לעצור אותו.
לא לעצור אותו, לדחוף אותו, לעמוד מאחוריו, להסביר למה זה בסדר. אחר כך עכשיו, אתה יודע, אתה לוקח תקציב של מדינה, אתה משתמש בו בצורה לא יעילה, שלא מייצרת צמיחה, ואז קורה אירוע. אני אגיד שהאירוע לא היה צריך להפתיע אף אחד עם האופן שבו מדינת ישראל התנהלה. אחרים יגידו שזה בגלל שאויבינו רעים. כל אחד שיגיד מה שקורה, אבל קרה האירוע הזה, קרתה המלחמה. עכשיו בתוך הדבר הזה נכנסו עוד אתגרים, נכון? צריך לשקם את הדרום, צריך
להפנות משאבים,
צריך לשקם את הצפון, אנחנו לא יודעים מה קורה שם.
יש פליטים.
והמלחמה הזאת היא עולה המון כסף. היא עולה המון כסף, וצריך לעשות אותה. בסדר, נגיד שאנחנו מסכימים.
תני לנו מאחורי הקלעים, זאת אומרת, הוא מבין את זה, הרי את מה שאת אומרת הוא מבין.
היית מצפה שיהיה שינוי, היית מצפה שהקואליציה תתעשת, שהקואליציה תגיד, אוקיי, יש פה איקס משרדים, משרד מורשת, זה נורא נורא חשוב, מורשת, אני חזקה במורשת, בוא נלך על מורשת, אבל עכשיו אנחנו,
כל מיני דברים,
בדיוק, נותנים לזה פחות כסף, מוריד את המשרדים המיותרים, כולה 800 מיליון שקל, משהו, נגיד עכשיו זה כבר עם בסיס התקציב, זה נהיה עוד יותר, זה מיליארד 800.
מה יותר חיזוק הזהות היהודית, או מורשת, או שימור מורשת, מלבוא ולבנות מחדש את הקיבוצים, ולדאוג למפונים? מה יותר יהודי מזה, סמוטריץ'?
לא, אפילו לדאוג שתהיה מדינת ישראל, חברים. כן. שתהיה מדינה. אז אתה עוצר את השמנות, ואת הדברים שאתה לא רוצה, כי אתה במצוקה. האם המדינה עשתה את זה בתקציב? לא. גם הקיצוצים שהיא טענה שהיא קיצצה, לא קוצצו מספיק. עכשיו, בתוך הדבר הזה, זה הגיוני שמדינה שנכנסת לתוך תהליך של מלחמה, הגירעון שלה יהיה גדול. זה קורה. אבל אם אתה יושב עם סוכניות הדירוג, ואתה אומר להם, הגירעון שלי יהיה סביב 6, ואתה לא יודע לחשב שהגירעון שלך יהיה סביב, היום כבר באוצר מדברים בשיחות לא רשמיות על 7-8, יש גם כאלה שמדברים על יותר, אם הגירעון שלך קופץ יותר, שבואו נסביר רגע את הסיפור הזה של הגירעון, נכון? זה קצת מבלבל.
תסבירי לבן אדם שמקשיב לנו בקצה.
כי אני למשל לא מבינה הרבה,
תראו.
אני חושב שמה שחשוב לאנשים להבין, זה מה הפגיעה בסוף בכיס שלהם, ובאיכות החיים שלהם, ובכמה מודעות זה נעשה.
איך כל אחד מאיתנו ישלם על זה? זה בהשקעה של המדינה, בתשתיות שהתפקיד שלהם לייצר לנו איכות חיים יותר טובה. בסוף תקציב מדינה מנועל לרוב בסוג מסוים של גירעון. הוא לא, בניגוד למשק בית, מדינה כשהיא רואה, האמת היא הלוואי וזה היה בניגוד למשק בית, בניגוד לאיך שאני חושבת שמשק בית צריך להתנהל, מדינות לרוב מתנהלות באוברדרפט. כדי, כשאין, יש להם אוברדרפט, הן לובות כסף. לכסף הזה יש מחיר. מי שמשלם את המחיר הזה, זה האזרחים שצריכים להחזיר את הכסף, ומאיפה מביאים את הכסף להחזיר? מהמיסים שלנו. נכון? עכשיו, המיסים שלנו גם יכולים לשמש להמון דברים. המיסים שלנו יכולים לשמש לבניית כבישים. המיסים שלנו יכולים לשמש לעוד רכבות. המיסים שלנו יכולים לשמש לשיפור החינוך. המיסים שלנו יכולים לשמש לשיפור הבריאות. אבל אם המיסים שלנו צריכים להחזיר יותר...
ואז דרך אגב, הם מחזירים את עצמם, והכסף מייצר עוד כסף.
בדיוק, זה השקעה. זה השקעה, כי זה העלאת פריון. אנחנו נגיע יותר מהר למקומות, יהיו לנו תשתיות אינטרנט יותר טובות, אז אנחנו נעבוד יותר טוב מהבית, יהיה לנו חינוך יותר טוב, אז כולם פה יהיו בהייטקס. המיסים האלה יכולים לשמש לצמיחה. כשיש לנו גירעון גדול, כשאנחנו לובים הרבה כסף המדינה, והיא משלמת עליו הרבה כסף, היא משלמת עליו יותר כסף גם בגלל שהיא חייבת אותו, אז אפשר להלוות לה יותר יקר כי היא חייבת, וגם בגלל שהדירוג שלה היא נחשבת ללווה פחות טוב, זה הסיפור של סוכניות הדירוג.
עולה.
ואז המחיר של הכסף כן. עולה. אם המחיר של הכסף עולה, הכסף שלקחנו, אנחנו צריכים לשלם יותר.
אני משלם משכנתה, אני הולך לעבודה, אני משלם מיסים, אני משלם מע"מ, אני עצמאי, אני רוצה לטוס לחול, אני רוצה... מה הולך לקרות לי בשנים הקרובות?
תהיה לך רמת שירותי בריאות פחות טובה, חינוך של הילדים שלך יהיה פחות טוב, אתה כנראה תפתור את זה, אתה בזה שאתה תשלם לילדים שלך על מורים פרטיים, ותביא אותם לאן שאתה רוצה, ומי בכלל צריך בית ספר שילמדו ביוטיוב. יהיה לך שירותי כבישים ברמה פחות טובה, תהיה פחות התמודדות והכנה למה שקורה הלאה.
המשכנתה שלי, המשכנתה יוקר המחיה שלי.
המשכנתה שלך היא גם ככה הייתה בסוג של בעיה, בגלל שבמדינת ישראל יש קפיצה בכמות האוכלוסייה, והצפיפות בה מאוד מאוד גדולה, ויש פה סוגיה מאוד מאוד בסיסית של היצע וביקוש.
כן.
זאת אומרת, ברגע שכמות האוכלוסייה גדלה, ויותר אנשים צריכים דירות, בין אם לשכור דירה או בין אם לקנות דירה, אז יש בעיה שהמשכנתה עולה. אבל כל העיסוק בדבר הזה, אם הוא לא מתקיים בצורה שרואה קדימה, זה לא סוד שהאוכלוסייה בישראל עולה. מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתארגן לזה? איך אתה מכין שירותי הסעה המונית שיאפשרו להגיע ממקום למקום? איך אתה בונה את המדינה הזאת כדי שהנס הזה, שמתפוזים הפכנו לעומת ההייטק, ימשיך להתקיים? נכון להיום, יש במדינת ישראל סביב 300 אלף איש עובדים בהייטק, גם בפריפריה שלה, חסרים לנו רופאים, סתם רופאים, נכון? כן. איכות הרפואה שלנו קשורה גם למספר הרופאים שיש לנו. אם לא מגדלים אנשים שיהיה להם את הכישורים ללמוד רפואה, איך יהיו עוד רופאים?
וברמה הכלכלית, מה יהיה לנו? אם סמוטריץ' שנה וחצי, שנתיים מהיום עדיין שר האוצר, מה יהיה?
זה לא רק שאלה מה הוא יהיה. במדינת ישראל היום, רבע מהתלמידים שלומדים היום במערכת החינוך, הם תלמידים שלא מקבלים את הכישורים הנדרשים כדי להשתלב בשוק העבודה המודרני. עלה עכשיו נושא השוויון בנטל. אבל כשמדברים על גיוס מצהל, כי אנחנו במלחמה, וזה הזמן לדבר על זה, בעצם מפספסים את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה היא, מהו התוצר של החינוך החרדי שאנחנו רוצים לגייס אותו, להוריד לו את גיל הפטור כדי שילך לשוק העבודה. אם השקענו המון המון כסף, כדי שהוא יצא תלמיד חכם וגדול בתורה, אבל לא לימדנו אותו חשבון, ולא לימדנו אותו אנגלית, אז זה לא משנה כמה הוא תלמיד גדול בתורה, הוא לא מתאים לעולם העבודה הנוכחי, הוא לא מתאים לצהל. אנחנו מדברים על הצבא, כי היום אנחנו בנקודת קצה על הצבא, וכי יש פה חוסר הוגנות שצועקת. מי יפרנס? מי יפרנס אותו? אם הממשלה לא דואגת למנועי צמיחה, ומנועי צמיחה, בואו, הנס הישראלי הוא לא כבישים, הוא און אנושי. און אנושי. תקשיבו, אני ניסיתי תפילות, באמת. בשבעה באוקטובר לא עזר.
שאלה אחרונה. איך את סוחבת את הפיצול אישיות שהוא גם הרעיון הזה? של להתעסק במקרו ולהתעסק באסון, אני חושב שאת בו זמנית.
שאלה לא טובה לסגור איתה.
למה?
קודם כל, זה מה שנדרש. גם צריך רגע להגיד, אנשים סביבי קמו בשמונה באוקטובר, כשהם יודעים שכל המשפחה שלהם כבר לא איתם. כאילו, אני הקטנה, מי אני בכלל בתוך האירוע הזה? I'm here to serve. אני פה לשרת את מדינת ישראל, שבה גדלים הילדים שלי, ואני פה לשרת את חבריי, שמתמודדים עם סיטואציה בלתי אפשרית, של אבא שנמצא 6 חודשים, בעזה, בחאן יונס, של שני ילדים, שאתה לא יודע איפה הם. אני פה לשרת אותם, לעמוד מאחריהם, לעשות מה שהם צריכים, ואני פה לדאוג שהמדינה הזאת תהיה מקום, שהנכדים שלי, בתקווה שיהיו, יגדלו פה, וירצו להיות פה. ושכמו שאני גדלתי פה, והיה לי נהדר פה, לשכנים שלי ולילדים שלי, וכן, גם לשכנים של חברה שלי, שגרה באחת ההתנחלויות, יהיה טוב פה. שתהיה פה מדינה, שתהיה ראויה לאזרחים הנהדרים שיש בה. לחלק ניכר משריה של מדינת ישראל, לא רואים לנגד עיניהם את הגבול המערבי בדרום, שפונה מתושביו, או את גבול הצפון, שפונה מתושביו, והם רואים גבול אחד לנגד עיניהם, וזהו הגבול המזרחי. וכל הזמן מנסים להגיד לנו שוב ושוב, שבלי המתנחלים, בלי המתיישבים, ביהודה ושומרון, אין לנו פה זכות קיום, כי הם מגינים בגופם על תל אביב.
כן.
אבל בזמן הזה, רצועת ביטחון בצפון, בתוך גבולות מדינת ישראל, אין צפון יותר, אין כן. צפון, שערים צהובים בקריית שמונה, כדי למנוע כניסה של אזרחים, נגב מערבי, מפונה, ולא התחילו עדיין לבנות אותו, ועדיין לא, אתם יודעים שחוק תקומה עוד לא אושר, עוד לא אושר התקציב של תקומה ומה יש שם, עוד לא הזזנו אבן, עם כל מה שנראה לנגד עינינו, זה את עולם התורה, ואת הגבול המזרחי של מדינת ישראל, לא תהיה לנו מדינה.
סיוון, תודה רבה רבה.
וואו.
נו?
היה מעניין.
כן?
היה גם מרגש, תקשיב, אני... אלה שלא צופים בנו, אז באמת, זה היה...
נכון.
אני חושב שאפשר גם לשמוע את זה לגמרי, בקול שלה, היא נגעה בכמה דברים מאוד 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 חשובים.
נכון, יש דבר אחד, אבל אני חושב שהיא פספסה, שכאילו, מצד אחד באמת המדיניות הכלכלית פה היא מזעזעת, מצד שני יש כספים שאני חושב שכן הולכים למקומות הנכונים, וראוי לדבר עליהם.
Enlight me.
שכר לארבעה מאבטחים, זוג כל שבועיים, 100,000 שקל. אשל, 22,000.
יאיר נתניהו,
כיסות,
במיימי.
עוד 40,000. שכירת דירה צמודה עבור המאבטחים, 18,000. נהג מקומי ורכב שכור, 27,000 שקל. בסך הכל, 207,000 שקל בחודש. כלומר, עלות שנתי של כ-2.5 מיליון שקל.
וחצי.
איפה קרם הגנה? איפה אפילציה? איפה מיטות שיזוף? איפה קוקטיילים? איפה מועדוני לילה? איפה אבחון של נקודות חן מסוכנות? איפה כל ההוצאות האלה? איפה? מה אתם, זה כלום, זה כלום, זה פינץ מה שאנחנו מוציאים עליו. הילד הזה, אנחנו צריכים לשמור עליו כמו, כמו, איך אומרים פרבז'ה? איך אומרים הביצ... איך פרבז'ה?
לביצים האלה.
כי הביצה, נו, נו.
קינדר.
צריך לשמור עליו מכל משמר, מכל משמר ששערה משערות ראשו לא תיפול.
כפרה, יאיר נתניהו.
שם הכספים צריכים ללכת.
2.5 מיליון שקל בשנה.
2.5 מיליון שקל, מה זה 2.5 מיליון שקל בשנה? מה זה? לדאוג לילדי העוטף, לא.
וגם מאבטחים, כאילו נוסעים פעם בשבועיים, הלוך חזור.
שיגידו תודה מאבטחים, הם לא צריכים לקבל איזה כסף, נוסעים למיאמי, בכיף שלהם, מה קרה? צריכים לקבל איזה כסף.
ועוד בשורה משמחת באותו נושא.
כן.
את זוכרת את לילה גילשון, מה האירוע הכי גרוע שקרה לנו פה בשנה האחרונה? בואי נהיה כן.
מה האירוע הכי גרוע שקרה?
הכי קשה, הכי קשה, כאילו, ברמה המדינית, במה, בריאה...
בא לי להגיד...
בריאה רחבה של מנעד הידע.
של מנעד הידע? אז אני בא לי להגיד, כאילו, השבעה באוקטובר, אבל יש לי הרגשה שאתה תגיד לי לא, כי ברור שבטח יש משהו יותר חשוב.
היה מתקפה באמצע תספורת.
אוי, זה היה לילה, אני לא אשכח אותו.
זה היה לילה מאוד מאוד קשה.
לא אשכח את הלילה הזה לעולם.
מספרה זה דבר אישי, זה דבר שכל אישה לא במדינה, ברחבי העולם, הולכת לפעמים למספרה, זה זכות בסיסית.
זכות?
זכות בסיסית.
של זכויות הפרט.
זה זכות. של
כל פרט ופרטית.
יסוד.
שיקבלו טיפול.
זה זכויות אדם. זו דמוקרטיה.
פן, לעתים גוונים, לעתים מסכת קרטין. כל מיני דברים שאישה צריכה לקבל, ולפעמים גם גבר. וזה לא פייר, זה לא נתתם לה.
האומה, האומה, האומה בריאה רחבה של מנעד הידע וכל המכלולים, יש לי בשורות טובות לספר לך.
נו.
פתחו מספרה יהודית לשרה נתניהו.
עמך חיה.
בבית שלה.
ברוך השם.
ואני חושב שבסוף היום, תעת, קודם כל משפצים את הבריכה.
כן.
ואחרי זה...
ומה, יאי... לא נעים שפצו את הבריכה, לא נגיע עם שיער מסודר, כאילו לא בריכה, נגיע עם
שיער מסודר לבריכה. ברור, יש מספרה ליד הבריכה.
וגם הכנסנו לתקצוב את הקרם הגנה, יש לנו קרם הגנה. אז אנחנו... הכל כבר, אנחנו שם, אנחנו שם, אנחנו על שפת הבריכה, נו.
אז סיוון קצת מגזימה, אני חושב שיש מדיניות כלכלית לא רעה בזמן האחרון.
יש מצב שהיא קצת הגזימה.
וזהו, ועכשיו כאילו יצאת מהבריכה, מתאפרת, יש מספרה.
סונג' באה לעשות לה אוטפיט, סנדרה עושה איזה אוטפיט יופי.
מירי עושה טקס מסעות, עוד יום עצמאות, יכולה לבוא, כל הקהל נעמד, מריה.
לא שמעת החיים שלי.
מה לא שמעתי?
מצטערת להיות הפארטי...
הקארל פופר.
הקארל פופר של האירוע, אבל כן.
נשקלת האפשרות לקיים השנה בצל המלחמה את טקס הסעת המסעות בערב ויום העצמאות בהר הרצל, שים לב, ללא נכחות קהל.
לא.
כי יש מי שטוען באוזנינו שהסיבה היא לא רק ביטחונית.
לא.
ושיש חשש אמיתי דני של הממשלה מכך שאנחנו נראה בטקס הזה דווקא השנה מפגני מחאה. נדמה לי שהחשש הזה מתחזק לאור מה שאנחנו רואים ביממות האחרונות בהתחזקות המחאות ברחוב.
אני אומרת גם שלא צריך לפנות רק את טקס המסועות.
מה זאת אומרת?
מהיום, ברגע שהם נכנסים לרחוב מסוים, מפנים את הרחוב. ברגע שהם מגיעים, נניח מישהו צריך לסחרי הטיפול רפואי בית חולים, מפנים את המחלקה. ברגע שהם צריך כל מקום שהם יגיעו אליו, כי אני לא רוצה שהם ייפגשו עם ביקורת. אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני רוצה שיהיה להם.
אגב, הטכנולוגיה קיימת. יש מדינות שכבר עושים את זה.
בדיוק.
ואני אומר לך שהם לא יכולים לצאת יותר מהבית, כי כל יום יש יותר ויותר ויותר אנרכיסטים, ובכל מקום שהם הולכים, שורקים להם בוז.
עזוב שורקים להם בוז, עזוב את זה.
נו.
בוטים מתקיפים אותם.
בוטים?
בוטים, סליחה, לא בוטים. בוטים
חוטים.
מתקיפים אותם.
חוטים. בוטים, חוטים.
בוטים מתקיפים אותם כל הזמן, בוטים איראנים, אל תשאל, זה לא נעים.
התקפות בוטים?
כן.
בואו נראה, למשל, ציוץ, אמירה של מישהו, שבעצם אומר, חברים, כן, צריך להשתלט על הבית, ולחטוף את שרה נתניהו. אתם חושבים שהאיש הזה נעצר?
הוא לא יכול לייצר.
מי זה מגן בן אברהם?
מי זה מגן בן אברהם?
יש בדיקה של חוקרים במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. כן.
השמאלנים האלה.
כן.
הם מצאו שהפרופיל הזה הוא חלק מרשת של האחים המוסלמים בטורקיה, והם עובדים בתיאום עם חמאס.
לא, תקשיב, תקשיב, אם ככה הוא בודק את המקורות שלו, אם ככה ריקלין בודק את המקורות שלו, באמת, אז הוא חרא של ארכיאולוג, אני חייבת להגיד, כי באמת, הבן אדם, כאילו, אני בטוחה שבחנוכה הרי היו מחלקים את המטבעות זהב האלה, הוא בטוח חשב שזה מתקופת החשמונאים אורגינל. זה מה שהבן אדם חשב. לא, ככה אתה בודק, כאילו, הוא פשוט רק אומרים לו, זורקים לו, הוא לא בודק לו שום דבר, לא זה.
כי הם עכשיו חייבים להגיד שיש אנרכיסטים. בן גביר הלך השבוע לשב"כ, אמר להם, על עוד אחד, על עוד איזה ציוד שהם רוצים לתקוף את נתניהו, וראש השב"כ אמר לו, זה בוט איראני.
לא יאומן, באמת.
ומצד שני, בזמן שהם כל הזמן צועקים גוואלד הסתה, ואנחנו אשכנזים, אמרתי לך, הייתי ברכבת בירושלים, זה אנשים שלא יכולים לראות קפצון בפורים.
כן, גם בוא נגיד את זה, אשכנזים בשם קוד, זה לא באמת אשכנזים, זה מבחינתם, כאילו.
ברור,
זה העניין.
ברור.
ברור, ברור, ברור.
אבל בתוכנית החדשה והנפלאה שעלתה בערוץ 14 של זימרי והשני והשני,
של גולדשטיין ופטחוש,
והשני, שם השם לא בוטים, תראי מה הולך.
יש לך אקדח.
נכון.
שימי לב, אנחנו רוצים...
נתלי דדון האהובה
שלנו. כדי לדעת לקלוע באקדח.
מה הכנת לה? מה הכנת לה?
לאתגר אותה.
רגע, אני לששטוס?
וואו, איזה שנונה.
בואי, תכניס לנו פה את המטרה. שימי לב. אני רוצה להדגים לך שתראי איך זה עובד הדבר הזה, כי זה אקדח מאוד מיוחד. עכשיו שימי לב, את צריכה להפיל את הכוסות.
תחשבי שאת רואה את שקמה ברסלב.
אופה.
שומעת מה הוא אמר, נכון?
תחשבי שאת רואה את שקמה ברסלב.
קודם כל, אני חושבת שגולדשטיין ופתחי רצו בעצם להסליל את כל האירוע הזה לתחרות החולצה הרטובה. אוקיי? זה מה שהם רצו לעשות שם, בוא נדבר גלויות. באמת, שני אנשים מורעבים, מורעבים שמישהו יזרוק להם איזה משהו, איזה לא יודעת מה, תחוטיני של יריב לוין, אני לא יודעת מה, שמישהו יזרוק להם אבל משהו, כי באמת, המצב הולך ומדרדר, אני לא רוצה לדעת מה יהיה תוכנית הבאה.
סיריוס לינה? זה? זה?
כן.
מסוכן.
מה זה מסוכן?
זה מסוכן.
מה זה מסוכן? זה פתחי צריך להיות עצור, נשמה.
אני חושב.
פתחי צריך להיות עצור.
אבל אתה יודעת מה יקרה?
מה יקרה?
הם יצרו את זימרי.
עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.
ולסיפור האהוב עליי בשבוע. באמת, אהוב עליי. את זוכרת את ישראל כץ כפרה עליו?
Of course, I remember. I remember him, I cannot forget.
He is the president of the הסברה.
He is my king.
So he went to the הסברה, to the Italia.
To the Italia.
And then, a problem erupt.
ביום ראשון אמור שר ישראל כץ לצאת למשלחת לרומא, שם הוא אמור להיפגש עם השגריר, הזמינו 12 כרטיסים לשר ולפמליה שלו.
בטח, כל היום תורש.
לצלמים יש כרטיסים, רק שאחרי כמה ימים יזכרו שם שצריך כרטיסים גם למשפחות החטופים. בכל זאת, זו הסיבה של הטיסה. רק שלא נותרו כרטיסים על המטוס.
Not left. He hider the tickets.
Where did you hider the tickets?
Israel, come on, bring out the tickets.
עשו הכל, הזמינו פמליה.
ומי לא בא?
משפחות החטופים.
באמת, כמן, ישראל, shame on you.
ישראל, וזה משבר, כי העולם עכשיו, אתה יודעת, כולו נגדנו, וישראל לא יכול לצאת להציל אותנו.
יס. Yes.
ואנחנו תקועים, אלא אם כן, אתה יודעת, יבוא איזה מושיע משום מקום.
אז המושיע הגיע, נשמה.
היו כאלה שהטילו ספק, למה הנשיא מתערב בהופעה של מדינת ישראל?
כנראה עידו דיבר איתו. זוכרים את עידו?
אני חוזר על עמדתי. בכל זירה שישראל צריכה להיות בה, היא תהיה בה וחייבת להשמיע את קולה בגאון.
תודה, אבא.
במיוחד שיש לה קול כל כך יפה. ולא להתבייש ולהראות את העוצמות הרוחניות והתרבותיות שלנו, ולא לוותר על אף אחיזה.
במיוחד שיש לה קול כזה יפה, ומי אם לא אתה בוז'י מבין בקול יפה. חולה על הוויס שלך. חולה עליו.
עוד פעם הוא הגיע עם האירוויזיון שלו.
תקשיב.
הוא מציל אותנו. הוא מציל אותנו.
אתה יודע, הוא צודק. זה גם לדעתי, אתה יודע, זה הכל כאילו, המוסד שם עומד מאחורי הכל. בטח. זה בכלל משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים, כל מה שקורה עם האירוויזיון.
בטח.
חבל לך על הזמן.
זה אירוע אסטרטגי, ולנו יש נשיא גדול, באמת, שהוא מרשים, שהוא גבוה, שהוא חזק.
הוא באמת נותן בראש.
אני רוצה פה מאולפני שמע, להוציא ברכה לנשיא המדינה, שבשעה קשה כל כך לדמוקרטיה הישראלית.
נכון, הוא מחזק את עדן גולן, נכון, וגם אני מחזקת את עדן גולן, ובאמת שיר יפה.
היא מוכרת את עדן גולן?
היא הנציגה שלנו באירוויזיון.
בסדר, אבל היא מוכרת.
היא שרה מאוד יפה, והשיר הוא באמת, אני חייבת להגיד שזה מה שיפתור לנו את כל העניין בהסברה ובזה, זה מה שיסדר.
Don't hide it, עדן.
No, put volume on. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride. אתה יודע שהאירוויזיון זה יום חגם של הקהילה, של הקהילה הלהט"בית.
כך שמעתי.
נכון, אז באמת, וכולם מאוד מאוד מתרגשים, כל כך מתרגשים, כל כך מתרגשים, שאופרה עלתה.
אופרה עלתה?
אז אני קובע מעל דוכן זה,
תודה רבה, נא לסיים.
התקפה על שיפה. הייתה
עופר כסיף.
והיא פשע מלחמה.
תודה רבה, אתה סיימת. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
הסוליה שלהם שווה
יותר. מה הבאת אותו?
רגע, נכון. כן, 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 כי אתה יודע,
מה זה עופרה עלתה? תסבירי לי, אני מבולבל, אני מבולבל.
מה, אתה לא מכיר את המסיבות של עופר ניסים? עופרה עלתה, כפרה עופרה עלתה על הדוכן ונותנת בראש. עכשיו תקשיבי, עופרה כסיף, חמודה מתוקה. לא יודע איך לספר לך, אבל בית חולים ברזילי ספג 3 פגיעות ישירות. אוקיי, כשזה קרה, את לא אמרת שום דבר, נכון? עכשיו, גם מישהו צריך לספר לעופרה המתוקה,
כן.
שטיבי ועודה, כן. הן לא באמת חברות שלה.
אז מה הם?
הן לא באמת חברות שלה.
אז מה הם?
הן מדברות עלייך בהפסקה.
די!
והן מנצלות אותך.
די!
הן מנצלות אותך. ואת חושבת שאת חברה שלהם ושאת מגניבה ואת בחבר'ה ואוהבים אותך, אבל לא, הם לא אוהבים אותך. וזה הכל, ועוד פעם אחת תדברי על החיילים שלנו, החמודים. יש לך עסק איתי, חמודה, אני סוגרת לך את האומן.
היי, חיי, חיי, עם ישראל
חיי. תראי, יש לנו בעיה. אנחנו לא יכולים לסיים את הפרק.
למה?
כי אתה יודעת איך פרק מסתיים פה.
מה, עם שיר של לזימי, מה קורה?
והשבוע, כאילו, נעמה לזימי, אני יודע ממקורות שלי, שהתכוונה לעלות ולשיר פואמה.
כן.
ומשטרת ישראל זיהתה את ה... שכך אנחנו מסיים פודקאסט, ויצא
כן,
למתקפה.
תרגטו
יצא
אותנו.
יצא למתקפה.
במהלך הפגנה של משפחות החטופים תועדה חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה משתתפת בעברת מדורה על הכביש וחסימת כבישים. אלי סניור, אתה מפרסם הערב שהמשטרה דורשת לחקור אותה בחשד להפרת הסדר הציבורי.
חברת כנסת, כן.
כן, אודי, אז כן, המשטרה מבקשת לחקור את חברת הכנסת נעמה.
יש לה חסינות, כן?
אתה קולט מה קרה פה.
לא, אני...
אתה מבין מה קרה פה?
משהו מסריח לי פה.
תקשיב, לזימי חכמה, בוא נעי אורמה. איזה אורמה, איזה חכמה היא. אין, אני חולה עלייך, לזימי, אני חולה עלייך.
מה עשתה?
היא קלטה שהקריירת שירה שלה לא נוסקת.
נכון, לא נוסקת.
אז היא אמרה, אני הולכת לעשות פה קטע. אני הולכת עכשיו לעשות רוק'נ'רול. אני הולכת להפוך חדרי מלון, והיא באה להפגנה, והיא נתנה בראש, פאודה, אין, 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 היא מלכה, אני חולה עליה.
האמת שאני חייב להודות, הייתי שם.
כן.
עכשיו, מה זה המדורה על הכביש וכל הדרמה שהם משחירים עכשיו?
סתם, לקחו חבילה של גפורים.
לא, 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 הייתה שם מדורה. המשטרה סגרה בצורה מסודרת חתיכת כביש.
כן.
הגיעו משפחות חטופים. הרימו שם כמה קרשים, היא באה, היא עמדה שם כי היא מגינה על המפגינים כל הזמן.
נכון, כי היא מדהימה.
ובמרוץ למפכלות, יש עכשיו את הריאליטי.
יש את המרוץ, נכון.
אז פרץ אמר, הוא מת להיות מפכל.
חלום שלו, נו.
הלך ללזימי על הראש, ואני אומר לך שאני לא מסיים פודקאסט, לא מסיים פודקאסט בלי שיר ראוי על בימת הכנסת.
תן לי את זה.
חבר'ה, נא להצטרף בפזמון.
יאללה!
אחמד טיבי התבכיין, רצה לשלוט בכנסת, התרגל להיות היום.
לחן עממי.
אחמד לב מתנגדת. לה לה לה. לא יקרה? לה לה לה. אף פעם. לה לה לה.
לא יקרה.
למה? כי אתה תומך טרור. איימן עודה התרגל שהכל מותר לו. גם להשתלח ולפגוע בחיילינו. לה לה לה.
נשמע את כולם כאילו.
לה לה לה, אף פעם. אפשר. לה לה לה, למה? כי אתה תומך.
לא יהיה, בוא נגיד זה ככה, הדרן לא יהיה פה. לא יהיה פה הדרן, תלוש. וחלום שלך להגיע לקרסוליים של הזימי.
חלום שלך.
חלום שלך. פרק 10.
מסתיים לו בזה הרגע.
אני חושבת שתכללנו.
בכל הרבדים. בכל הרבדים. תודה רבה לסיוון קלינבייל שהגיע ונתנה לנו רעיון.
ותכללה לנו את כל
מרגש.
הידע.
וכנה ואותנטי, ותודה לרון נכון. שעורך לנו את ענייננו, ותודה לקסימוב שמרים לנו פה את הסינקים.
לגמרי, ותודה
לרותם וליאל התקווה.
ולאולפני שמע.
ועם ישראל.
עם ישראל חי, עם ישראל חי.
לא בטוח
חי.
אגב, אנחנו משתרים את הפרק ביום חמישי, והאיראנים בדרך, וזה לא בטוח.
שום איראני.
עם ישראל חי.
עם ישראל חי.